נאחזים באמצע, האמת, בסוף הסוגיה של שמועה קרובה רחוקה. כן, זה עסקנו בשבוע שעבר סליחה, זה לא, אנחנו בדף חף. אנחנו בדף חף, למדנו בשבוע שעבר את הסוגיה של שמועה קרובה רחוקה. ראינו את השאלה, האם בכלל יש להבחין בין שמועה קרובה לרחוקה. עסקנו בשאלה של מה מוקד האבילות, האם מוקד האבילות הוא באבל, האם הוא בנפטר, לכאורה זו השאלה שמעוד פה ברקע. ניסינו להבין גם איפה שאובים המושגים של שמועה קרובה רחוקה. האם יש קשר ביניהם לבין עולם המושגים של אבילות, האם זה מרחקים של זמן פשוט. מה שראינו בשלהי הדברים, זה צמנו בשתי נקודות. כי הנקודה אחת, ראינו את שיטת הרמב"ן, שעשתה לנו קצת רוויזיה, הייתי אומר, הגדרה מחודשת, בכל נושא הבנת המושג הזה של אבילות של יום אחד. כן, בתחילת הסוגיה, לכאורה מה היה הרושם? יש שני מודלים. יש מודל אחד של שבעה ימים, ויש מודל אחד של שבוע. ראינו אבל, שלשיטת הרמב"ן, בסיפור של רבי חייא, שחלץ נעליו ומיד הלך לבית המרחץ, ראינו שהרמב"ן העיר על רקע דברי אותה, על רקע הדברים, שבאבילות רחוקה אין צורך לנהוג את כל ניהוגי האבילות, אלא די לנהוג אחד מהם. הרמב"ן מסייג ניהוג אבילות חיובי, ראינו שאדם לא ילמד תורה בגלל שעכשיו הוא שמע שאבא שלו מת, זה לא מפגין אבילות, כן? יש הרבה אנשים שלא יודעים תורה, כן? אבל אם הוא עושה פעולה חיובית, שהיא מחצינה, היא מפגינה כלפי חוץ, את העובדה שהוא אבל, די בכך. כן, לזה צירפנו את דברי הראש, פה, שהראש אומר שבניגוד למקצת היום כחולו, באבילות שבעה, שהוא חייב להיות ביום השביעי, והוא דורש התחלת יחידת הזמן ליום השביעי, כאן, גם אם זה בלילה. די אם אדם נהג, כבר נאמר מקצת היום כחולו, צירוף הדברים יחד, הביא להגדרה הלמדנית הבאה, והיא שבעצם המודל של יום אחד הוא לא מודל של תנהג אבילות יום אחד, ובאותו יום תעשה מקצת היום כחולו. אלא שבכלל לא מדובר במודל של אבילות, די לנהוג בניהוג אחד, אלא שההגדרה היא אחרת. לא יעלה לדעת שאדם שומע שמת קרוב, והוא לא מגיב, שהוא ממשיך להיות אדיש, שהוא ממשיך להיות חייב, כי הוא לא קרה כלום. אז ברגע שהוא נוהג ניהוג אבילות אחד, וזה הוא הפגין שהוא הגיב לדברים, די שזה יהיה בכל אחד משעות היממה, כי אין כאן ניסיון לקחת יחידת זמן ולומר, קיימתי אותה, ולכן אפשר מיד להוליך כליו לבית המרחץ. או בלשון אחרת, לשיטת הרמב"ן מסתבר שלא מדובר פה כלל במודל מקוצר של אבילות, אלא מדובר בתגובה לשמועה רעה. ככה נראה מדבריו, אבל ברמב״ם באמת נראה שהרמב״ם ראה את הד... לא, לא, זה לא בדפים. מותר לי להביא רמב״ם. הרמב״ם מלכות אבל בפרק ז', אני חושב שכשקוראים אותו, עולה הרושם הברור שהוא חלק על הרמב״ם. הוא באמת הבין את הדברים בדומה לאופן הראשוני שככה היה נראה בתחילת הסוגיה. לא יודע איך הוא מתרץ את הקושיות של הרמב"ן, אבל רק קוראים אותו, באמת נראה ככה. שכן, כותב הרמב"ם כך, פרק ז' הלכה א', מי שבא לו שמועה שמת לו קרוב, אם בתוך 30 יום הגיעה שמועה, אפילו ביום 30 עצמו, וכאן הרמב"ם מוחד לשיטת הריף, שאין מקצת היום כחולו, לגבי הגדרת השמועה כקרובה, הרי זו שמועה קרובה, וחייב לנהוג שבעת ימי אבילות מיום שהגיעה השמועה, וקוראה, ומונה 30 לאיסור התספורת עם שאר הדברים, כללו של דבר יום שמועתו הקרובה כיום הקבורה. כאן הרמב"ן, הרמב"ם סליחה, במשפט הזה, אומר דברים דומים לתוספתא בסוטה שראינו בשבוע שעבר, עשו יום שמועה כיום שריפה. יום שריפת בית אלוקינו, יום שמועה כיום קבורה, רק שהרמב"ם מסייג שזה יום שמועתו הקרובה. ואינו יום שמועה רחוקה כבר איננו כיום הקבורה, גם על זה אני מיד אומר משהו. אבל ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל אם הגיעו לו השמועה אחרי 30 יום, הרי זו שמועה רחוקה. ואינה נוהגת אלא יום אחד בלבד, ואינו קורע. עכשיו תשמעו טוב את ההגדרה שלו. הוא כאילו יום השמועה הוא יום שביעי ויום 30, ומקצת היום ככולו. כאן עולה מודל אחר לחלוטין. כאן המודל הוא, שלמיתו של דבר, גם בשמועה רחוקה, אני רוצה לראות את אותו יום אחד כאילו שהוא נוהג שבעה ושלושים. לא שאני ויתרתי על שבעה או שלושים, אמרתי, תעשה יום אחד. זה לא הרמב"ן הקיצוני שאני אומר, בכלל, למה יום אחד אתה לא צריך לנהוג? בעצם אתה לא צריך להתאבל. אין אבילות לפי הרמב"ן בשמועה רחוקה. מה אתה חייב לעשות? לא לתדיש. אתה חולץ נעליים, אתה מוהג שאתה לא עדין, בזה די, זה הדין, כן? ברמב"ם פה כתוב משהו אחר לגמרי, גם לאמיתו של דבר בשמועה רחוקה, אני מעוניין לקפל בתוך אותו אבילות של יום אחד את השבעה והשלושים, רק שאני רואה את יום השמועה כאילו היום האחרון של השבעה, ואני רואה אותו כאילו היום האחרון של השלושים, וביום האחרון של השבעה או ביום האחרון של השלושים, הרי אנחנו פוסקים להלכה שיש בקצת היום, ככולו. זה צריך להוסיף גם את הלכה ב' למה ממשיך ואומר כיצד מקצת היום ככולו, כיוון שנהג אבילות שעה אחת כאילו נהג כל היום כולו. לפי הרמב"ן זה לא כאילו נהג כל היום כולו, אני חוזר לראש, זה בלילה, לא משנה מתי, אתה בעצם אין לך יחידת זמן מוגדרת, העיקר שהגבת לשמועה. אבל הרמב"ן מדבר אחרת לגמרי, זה כמו הדין הרגיל שמקצת היום ככולו, וצריך, ואני רואה את האדם הזה שנהג בקצת היום, כאילו נהג את כל היום, ויתרה מזו ממשיך ואומר, הוא מותר לנעול ולרחוץ ולסוך ולגלח בשאר היום, וכן הוא מותר בשאר הדברים. עכשיו מכך שהוא כותב שהוא מותר בשאר היום לנעול, לרחוץ, לסוך, לגלח, מה משמע? שבאותו מקצת זמן שהוא נהג, שהוא היה אסור בכל הדברים האלה, הוא היה אסור בנעילה, ברחיצה, בשיחה, בגילוח, ובלשון אחרת מסתבר עם כך שלא די שהוא יעשה אחד מניוגי אבלות ובזה יצא ידי חובה, אלא שאני באמת רואה אותו באותו מקצת של אותו, היום שהוא נהג את השבוע הרחוקה, אני רואה אותו כנוהג אבלות באופן מלא. שהאמת היא שדברי הרמב״ם גם קצת חוזרים לשאלה שהטרידה אותנו קצת בשיעור הקודם, וזה הפער בין הסוגיה כאן בדף חף לבין הסוגיה בחף דלת על המודל הזה של יום אחד. הרי מאיפה נלמד המודל של יום אחד של אבילות? מזה שיש חג של יום אחד. ומה ראינו בגמרא, מהו החג הזה? חג השבועות. והרי מה ראינו בגמרא בכף דלת? שאיך אני מסתכל על חג השבועות, למרות שהוא יום אחד, כאילו שהוא שבוע. עכשיו האמת היא שבדברי הרמב״ם פה יש תבנית כזאת. שמצד אחד הרמב״ם מתאר אותך כנוהג יום אחד, מצד שני הוא מתאר את היום האחד הזה כיום השביעי של השבעה. דהיינו אני ישר עושה fast forward לסוף השבעה, אני עושה fast forward לסוף השלושים. ואני בעצם לא צריך לנהוג, הייתי עכשיו גם אולי עוד פעם נחדד את השאלה של מה הקשר בין היות שמועה קרובה 30 יום לבין זה שאבילות היא 30 יום, כן? כלומר, כשעבר פרק הזמן של 30 יום שהוא פרק הזמן של אבילות, אז עכשיו אני אומר, אתה לא תעשה עוד פעם את כל ה-30 יום, אבל אתה כן תעשה מיין פסט פורד עליו. אתה בעצם רחוק 30 יום מאיפה? אתה כבר מעל 30 יום מהקבורה, אז אתה יכול לעשות פסט פורד, להגיע ישר ליום האחרון. זה כאילו בבת אחת מריץ את שניהם. אני גם אוסיף שכבר עסקנו פה כמה פעמים בשאלה, האם שעון ה-30 הוא מתחיל לפעול במקביל לשעון השבעה, אם הוא פועל בעקבותיו. מדברי הרמב״ם פה יותר מסתבר שאני רואה ששני שעונים מתחילים בו זמנית לעבוד בזמן מרגע הקבורה. עכשיו שני השעונים אלה, מה אני עושה? קופץ ישר לסוף שלהם, ואז אני מגיע בשמועה רחוקה למודל שאני בעצם נמצא ביום האחד הזה, ביום האחרון של השבעה או ביום האחרון של השלושים. זאת אומרת, לא הייתי אומר שאתה קודם כל גומר את השבעה ואז השלושים מתחילים בעקבות השבעה, קצת יותר קשה לקבל מבחינה מושגית שאתה מצליח להגיע גם לסוף השבעה וגם לסוף השלושים ביחד, אבל אם הם פועלים במקביל. אז בשניהם, היסוד הדין בשמועה רחוקה הוא שאני הולך לסוף של היחידה של האבלות. ואני עושה את היום האחרון. כשביטוי דומה לדברי הרמב״ם גם יש אצל תלמיד רבי חיל מפריז, בסוגיה פה, נחזור לדברים שלו בהמשך, שם גם הוא כותב מפורש ששמועה רחוקה נוהג יום אחד, זה היום השביעי של השיבה. ולכן יש בו קצת היום ככולו. יש לנו כך, אם כך אני מסכם, יש לנו כאן מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, איך להבין את כל יסוד הדין של יום אחד בשמועה רחוקה וקצת היום ככולו. האם מדובר בכך שאתה נוהג את היום האחרון של השיבה בשמועה רחוקה, אתה נוהג את היום האחרון של השלושים, או זו שיטת הרמב״ם, או אם מדובר בכך שאתה פשוט מגיב לשמועה ודי בכך. כן, דבר שני שעצרנו בו ממש בפעם קודמת, היה הדיון בגמרא פה לגבי אדם ששומע את השמועה ביום השלושים, שהוא רגל ושהוא שבת. זוכרים את זה? כן, וכאן ראינו שהגמרא אצלנו בסוגיית, אתם זוכרים או לא? לא? הייתם? מי שלא היה לא יכול לזכור. מה? גם מי שהיה לא זוכר. אז בוא נקרא את זה. בוא נקרא את זה. בסדר. זה בסדר, אני מעדיף שתגידו לי את האמת, במקום שאני אדבר על עצמי, בסדר? אוקיי. אוקיי, בוא נקרא את זה. אומרת הגמרא, חף עמוד ב', אחרי הסיפור של רבי חייא. כן, אומרת הגמרא כך. תני רבי עדה דמין קיסרי, או קיסרים, כן, זה מקיסריה קמי דרב יוחנן. שמע שמועה קרובה בשבת, סליחה, לפני כן. אמר רב יוסי ברבין, שמע שמועה קרובה ברגל, ולא מוצא הרגל, נעשית רחוקה, עולה לו ואינו נוהג אל היום אחד. תני רבי עדה דמין קיסרי קמי דרבי יוחנן, שמע שמועה קרובה בשבת, ולמוצאי שבת נעשית רחוקה, אינו נוהג אלא יום אחד. כן, כאן יש ממרה שדומה, אבל כמובן שיש חידוש יותר גדול בצלע השנייה, והיא מה דינו של אדם ששמע שמועה קרובה ביום השלושים, שבו לא ניתן לנהוג ניוגי אבלות, ולפחות לא בפרהסיה. האם נאמר שהיות ביום שהוא שמע, הוא היה בתוך 30 יום, נאמר אם כך זו שמועה קרובה, ולכן שינהג 7 או 30, ואם נאמר היות באותו יום שהוא שמע, הוא לא נהג ניוגי אבילות, לפחות לא בפרסיה, הוא יתחיל לנהוג אותה מתי? רק כשזה כבר יהיה 31, אז זה נחשב דין של שמועה רחוקה. כאן, בסוגיית הבבלי, הן ביחס לרגל, והן ביחס לשבת, יש פה שתי ממרות שקובעות אותה הלכה, והיא שזה נחשב כשמועה רחוקה, נעשית רחוקה, ואינו נוהג אלא יום אחד. כן? לעומת זאת, בסוגיית הירושלמי, אנחנו רואים שהירושלמי מצא לנכון להבחין בין רגל לבין שבת, או לפחות יש מחלוקת בנושא הזה. בניגוד לבבלי, שזה ממרה בעקבות ממרה, ומובאת רק דעה אחת, כן? וכך מי שמחזיק דף 8, אז בעמוד הראשון, בשורה 31, אומרת הגמרא, הרי ששמע שמת לומד ברגל, לא הספיקו ימי הרגל לצאת עד ששלמו לו 30, חבריה אמרי, מכיוון ששמע בתוך 30, מונה שיבה לאחר 30, חבריה סברו שגם ביחס לרגל הדינו שזה נחשב שמועה קרובה, כי הוא שמע בתוך 30. אמר לו רבי יוסי, מכיוון ששמע בשעה שאינו יכול להתאבל, כמי ששמע לאחר 30 ואין לו אלא יום אחד בלבד. ולפחות זה מוצע כאן שרבי יוסי דוחה, כאילו חבריה לא מתוארים כאן כדעה שמתקיימת, אלא יותר הווה אמינא, או כעמדה שרבי יוסי לימד אותם לחשוב אחרת. אבל כשאנחנו עוברים לשורה הבאה, אומר הירושלמי, זה אותם שמות, כמו רבבי. רבי אידי דקייסרין, בשם רבי יוחנן. אותם שמות לגמרי. בת לא שמועה קרובה בשבת, קוראה למחר ומתאבל. פשוט מסורת שונה ממה שמופיע בבבלי. בבבלי המסורת היא שרבי אידי דקייסרין אמר שהוא נוהג רק יום אחד, ולוקני אמר הוא מתאבל. אמר רבי חנניה, אינו מתאבל, כאן זה כבר מוצא כמחלוקת, לא כהווה אמינה, כדעה שדחו אותה, הסברה להבחין בין שבת ורגל היא ודאי פשוטה. יש חידוש מאוד מרחיק לכת בשבת, וזה מאיזה סיבה?
יש
אבלות. טוב, אתה כבר הכרעת, יש איזו סוגיה שלמה ודף חבדה, אבל לפי ההרגל שלנו, בסדר? שאנחנו רגילים שבשבת נוהגים דברים שבצינו. נגיע לסוגיה שמה, בואו נבחון את הדעות, כן? אבל, כי איך הגיעו לדעה של דברים שבצינה? מה היו התחנות בדרך? מה היו הדעות האחרות? אבל, זאת, אנחנו רגילים כך לחשוב. אז בכלל נוהגים אבלות, כן? אז אם בכלל אבלות נוהגת, אז על מה ולמה? אז יאמר אדם, כי לא נהגת אותו בפרסיה, כי לא הפגנת אותו כלפי אחרים, כן? זה ודאי מרחיק לכת, לגבי רגל, או הסברה לחלק, זה כל הזמן מחזיר אותנו למחלוקת האדירה בין הראשונים, ומה בדיוק קורה ברגל. אני מזכיר, לשיטת הרמב״ם, ברגל לא נוהגים אפילו דברים שבצינה, אז אבלות לא נוהגת כלל, פה מאוד ברור לפי הדעה הזו. אפשר להבין יותר טוב, על מה ולמה ברגל הירושלמי וגם הבבלי מגיעים למוסכמה גורפת שהאדם הזה לא נהג אבלות. לעומת זאת, לפי שיטת הרמב"ן, שגם ברגל נוהגים דברים שבצינה, התמונה כבר יותר משווה את רגל לשבת. ועסקנו בכל הדברים האלה, כן? העניין הוא גם שהסוגיה כאן, או הממות האלה נוגעות בשאלה היסודית שנגענו בה בלימוד בשבוע שעבר, מאיפה מגיע המושג של יום 30? אם יום 30 זה שעבר מרחק זמן מסוים מהשמועה, כמה זה קרוב או רחוק? או האם יום 30 הוא כי אתה מתחיל את מעגל האבלות, כאשר עדיין מי שהיה מתחיל את האבלות מיום הקבורה, גם הוא עדיין היה בתוך מעגל האבלות, כן? מסברה, אני יותר נטיתי בפעם קודמת לומר, שזה עניין של מרחק הזמן, עד כמה זה קרוב או רחוק. אבל האמת היא שהסוגיה כאן, לפחות השיטות שבבבלי, מתבהרות הרבה יותר טוב, אם אני מניח את הצד השני. דיינויות, ואתה שומע את השמועה, אמנם במרחק זמן, שהוא בתוך 30 יום מיום הקבורה, מצד שני, אתה לא מסוגל מה? להצטרף למעגל המתאבלים, אלא לאחר סיום המעגל הפוטנציאלי של המתאבלים מיום הקבורה, לכן זה נחשב שמועה רחוקה. האמת היא אולי שזה תלוי אולי בפער בין לשון הבבלי והירושלמי, שכן הירושלמי כותב, אני קורא את דברי רבי יוסי על רגל, מכיוון ששמע בשעה שאינו יכול להתאבל כמי ששמע לאחר 30. או כביכול אתה שמעת את זה בזמן שאתה לא מסוגל מה לעשות? להגיב. להגיב.
אפשר להגיד שזה כן. לעשות את המעשה שדורש הרמב"ן. הרמב"ן דורש
תגיב.
הרמב"ן דורש שחייבים לבצע איזשהו משהו ביום האחרון, כאילו.
נכון.
וברגל אי אפשר לעשות את זה.
אתה עורך דין, נכון? יש דבר כזה ש...
כן.
תודה באשמה. בסדר. נכון שיש דבר כזה שבתי המשפט, גם אם פיזית אמרו לשופט משהו, אבל אם חוקית, הוא לא שמע, לא קיים. נכון? עכשיו, יש גם סיפורים הגדולי ישראל, הדברים מהם זה גם על השמועות ברגל. יש סיפור, נדמה לי שמביא את זה המקור ברוך, שזה ספר של ברוך אפשטיין. מי שאוהב מי סלח, מומלץ. ספר מדהים. שבעה כרכים, זה היום זה ארבעה כרכים, אבל כי צמצמו אותם. מלא מי סלח, בלי סוף, כן? והוא הרי היה גיס של הנציב, אז יש שם, אשתו השנייה של הנציב הייתה בת של ערוך השולחן. וכך רבו חפשטיין היה גיס שלו. והוא מביא שם סיפור על הנציב, איך מגיע לו טלגרמה בשבועות, ביום טוב. והוא מראים לו את זה, בחוץ לארץ, אחד מהחוויות זה שיש דואר בשבת, יודעים, יש טלגרמות בשבת, כן? מחלקים את העיתון בשבת למנויים, כן? אפשר לדעת מה רד סוקס ניצחו הפסידו, כן? הייתי בבוסטון וראיתי את זה. בכל מקרה, מוקצה, לא באתי לפתור את השאלה ההלכתית. אני אגיד ככה, בבית שאני הייתי ישן, אז הם לא פתחו את העיתון בשבת. אבל אני יודע שיש כאלה שעשו את זה. בסדר, בתוך עמי אנוכי ישבת. ישראל קדושים, בסדר, אני לא יודע, כל אחד שם. בכל מקרה, אני רק אומר שהגיע לנציב טלגרמה, והוא הסתכל, סגר, ממשיך יום רגיל. במוצאי חג, ככה מתאר רבו חפשטיין, מגיע אחרי הבדלה, הוא פרץ בבכי. מה קרה? בטלגרמה היה כתוב שאחותו נפטרה. וכאילו השליטה שלו ברגשות או התגובות, הוא כאילו ביום טוב לא שמע, לא קיים. יום טוב זה יום שכאילו הוא גם לא הראה שריר לאנשים בפנים, לאנשים אחרים שקרה משהו, כן? עכשיו יש שפה כזאת בירושלמי, דיינו, במובן הזה מה אני הייתי אומר, שאולי מה הסיבה שלמה זה נשב שמועה רחוקה, כי הוא כאילו לא שמע את זה ביום טוב. כלומר, לשמוע זה לא פעולה פיזית שנכנסים תוך האוזניים צלילים, אלא כשאתה מקבל ידיעה והיא הופכת להיות חלק ממך, כשאתה מפנים אותה, כשאתה יכול לנהוג לפיה, כן? וכיוון ששמע בשעה שאינו יכול להתאבל, כמי ששמע לאחר 30, כביכול הוא שמע את זה מוצא יום טוב, כביכול הטלגרמה לא הגיע. לא ידע מזה. ככה זה מתואר. ובבלי, אבל הלשון קצת שונה. ובבלי, הלשון היא... שמע שמועה קרובה ברגל, מוצא הרגל נעשית רחוקה. לא לגמרי אני יודע מה זה, אבל ודאי לא כתוב במפורש מה שכתוב בירושלמי. עכשיו פה ברשותכם אני רוצה להשלים נקודה שהציע לי אחד מהמשתתפים בשיעורים שלי בירושלים, משהו שאולי היה צריך לומר אותו כבר בשבוע שעבר, פשוט הוא שלח לי את זה אחרי השיעור של שבוע שעבר. אבל אני רק אומר, קצת לנסות להבין באמת את כל הדין הזה ששמוע קרובה ורחוקה. זה במיוחד הדברים שהוא הציע, אני חושב שהם בעלי משמעות מיד ליחידה הבאה בגמרא שנלמד על הקריאה. וזה שאנחנו היום חיים בעולם, דיברתי ממש בתחילת הלימוד של שמוע קרובה רחוקה, איך זה כמעט יצא מהחיים שלנו הדבר הזה. יש פה מישהו היום שלא יודע כל רגע נתון מה קורה, כן? אפילו אני מדבר על מי שיש לו בן חייל. אני הייתי בצבא לפני שהיה טלפונים סלולריים, כן? כמה טלפונים היו בגדוד שהייתי, בסדר? אני אומר, טלפון ציבורי אחד אולי, אני מדבר על כשאתה בגדוד, אחרי זה הייתי בלבנון. אחרי לא היה שום טלפון. לפעמים היה מגיע איזו מרכזייה כזאת של בזק, ויכולת ככה, לא יודע, איכשהו להתקשר, לפעמים יכולת בטלפון שדה, והיה לך מזל, כן? והיית מרים למרכזנית, והיה לה מצב רוח טוב, שהיית קצת מתחנף אליה, והייתה מוכנה כאילו כמו פשפם היה מרכזנית שמתקשרים לחול, כן? זוכרים את זה? אז היא הייתה מתקשרת, היית מתקשר הביתה פעם בשבוע, שבועיים במקרה הטוב. עכשיו גם בבית באותו זמן לא ישבו כל היום ואמרו בטח משהו לא בסדר כי הוא לא התקשר, כן, כאילו לא ציפו שתתקשר. בישיבה היו 5 טלפונים ציבוריים על 500 תלמידים. זה היה, ולא כולם עבדו, כן? צודק. והיו 5 טלפונים, אבל מתוכם עבדו 3 ו... לא, החיים היו... היום אתה רוצה שהחייל שלך כל רגע נתון תדבר איתו מה שלמה, אם הוא לא מתקשר 30 בטח קרה מה. עכשיו אותו יהודי גם העיר שבימי קדם זה היה הרבה יותר, כלומר בימי קדם יש לזה ביטוי ברכות ברכות, כמו באדם נפרד ממישהו ונוסע, הוא באמת במידה מסוימת נעלם, סליחה לביטוי, מנוף חייו. אתה אחרי 30 יום רואה אותו, מה אתה מברך עליו? שחיינו, שחיינו. למה שחיינו? כי מבחינתך מה? בוא נחשוב, למה שחיינו? זה לא השחיינו של מעגל השנה, כן? שפרי חדש, זה שחיינו אחר, בפשטות. איזה מין שחיינו זה? כי בראשך מה עבר ב-30 יום האלה? לא יודע, קרה לו משהו. כי אני אביא דוגמה, למה ש-30 יום זה שיעור שהבן אדם קרה לו משהו? משניות בגיטין שמתארות אדם שעושה תנאי לאשתו, הרי זה גיטך אם לא באתי. במילים מאוד פשוטות, זה אדם שלא מתגרש כי הוא שונא את אשתו. זה לא התיאור בתורה. הוא שונא אותה, אז הוא מגרש אותה. אלא הפוך, אני קורא לזה גט אהבה. זה בן אדם שלא רוצה להגן את אשתו. והוא אומר, אם אני נעלם, אם אני לא בא, אז אני לא אגן אותך. עכשיו, מה שיעורי הזמן שעובר בראש של בן אדם שאני אגן אותך? כאילו, הדוגמאות של המשנה בגיטין ככה, כמשיחה לפי תומה, זה משנה בפרק 7. אז היא מביאה 2 פרקי זמן, לא להתעלף, 1 30 יום ו-1 12 חודש. זה פרקי הזמן. אני לא יודע אם 30 יום באמת צריך לחשוב שבאדם מת, אבל כן אני יודע, עוד פעם אני חוזר לברכות פרק 9, מי שלא ראה את חברו 30 יום מברך שחיה, נו, ומי שלא ראה את חברו 12 חודש, מה מברך? מחיה מתים, לא פחות מזה, כן? במובן מסוים, ההתקשרות בין הבריאות הייתה שונה, עכשיו, יכול להיות שזה מקרין על פרקי הזמן גם פה, של ה-30 יום. אבל צריך לקחת בחשבון אולי שאדם שנפרד מקרוב, הוא בפרק זמן מסוים לא שומע עליו כלום, הוא לא נמצא, הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא ייפול מהכיסא אם הוא יגלה שקרה לו משהו, כן? כלומר, אם פתחתי את השיעור הקודם, צד האבל, יום שבועה כיום שריפה, לא כל כך פשוט שהם באמת נקשרו ככה אחד לשני, או שהם ככה ראו את הדברים, כן? בהחלט צריך לקחת בחשבון שהרבה זמן לא שמעת על הקרוב שלך, אתה כמו יוסף עם אחיו, עוד אבי חי, אתה באמת שואל את זה, כן? אני חושב שכדאי לקחת בחשבון, בעיקר כשנעבור ליחידה הבאה, שבו הגמרא שואלת את השאלה הבאה. פה אנחנו מחכים קצת להפתעה, פה אנחנו פותחים חזית חדשה לגמרי. הגמרא שואלת, קורא או אינו קורא? כאן אני רק העיר, בפתח הדברים, שיש כאן מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, שאלה פרשנית פשוט, על מה מוסבת השאלה הזאת. האם השאלה הזאת היא מוסבת על שמועה רחוקה בכללה? הגמרא שואלת על כל שמועה רחוקה, האם קוראה או אינו קוראה, או האם שאלת הגמרא מוסבת דווקא על מקרה שהוא מובא שתי שורות לפני כן, אדם ששומע שמועה ביום 30 שהוא רגל לא שבת, האם האדם הזה יקרא היות והוא שמע מתי? בתוך 30. אבל הסוגיה מעולם לא העלתה על דעתה לפי אותה דעה שבשמועה רחוקה אדם קורא הקריאה. כן? סליחה? כן,
בעבר. מה עשו בשבת אם זה שמועה
קרובה? לא קוראים, אבל שהוא היות והוא...
אז למה ש...
לא, שיקרא במוצאי שבת, היות והוא שמע את זה בתוך 30, אז הוא רק עליו הסוגיה התלבטה, האם הוא יקרא במוצאי שבת. אבל בסתם שמועה רחוקה, אדם שומע חודשיים אחרי שמישהו מת ונקבר, שהוא מת, לפי הדעה הזאת של אותם הראשונים, הסוגיה בכלל לא העלתה על דעתה שהוא יקרא קריאה. כן, זה מחלוקת רש"י לא כאן, אבל רש"י בכתב יד של קופפר, מסביר בצורה מפורשת, רש"י אומר, זה על שמועה רחוקה. הרמב"ן בתורת האדם, כשהוא מביא את דברי הסוגיה כמשיח לפי תומו, הרמב"ן אומר, הגברה שאלה על שמועה רחוקה. לעומת זאת, היא סיעה לא קטנה של ראשונים, בראשם התוספות פה על אתר, דיבור מתחיל קורא אינו קורא, שכותבים, אני קורא דיבור מתחיל, דווקא כעניין זה מבאי לי, לפי שהיה חייב לקרוא בשעת שמוע. כלומר, היות והוא שמע ביום 30, אז פשיטה שהוא היה חייב לקרוא, עליו שואלים מה קורה אם זה נדחה למוצאי. אבל שמע שמועה רחוקה בכל, אינו קורא הכלל. וגם מוסיפים, יד תבינו למה, ואפילו על אביו ואימו. כלומר, התוספות פה אומרים פשיטה, ובכלל לא עלה על דעת הסוגיה. יפה מאוד. אחד מהדברים שעולים פה הרבה בדיון בראשונים זה שרב חייא לא קרא קריאה. וסביב זה אתה צודק, הם ראשונים שואלים האם זה בר דיוק, יש שרצו לדייק, שבדיוק מה שזאב אמר, שבשמועה רחוקה אין קריאה, נזכח שרב חייא לא קרא קריאה, רק חלץ נעליים. הרמב"ן בתורת האדם מביא את אותה דעה ומתפלמס איתה. הרמב"ן אומר, לא רצו, הרמב"ן טוען שכשעושים שמע מן ההתנהגות של אדם, מורים אדם שמתנהג באופן מסוים, מורים מפה נלמד, אפשר רק ללמוד ממה שהוא עשה, לא ממה שהוא לא עשה. הוא חלץ נעליים, אני אומר, חליצת נעליים, הוא הלך לבית המרחץ, אני אומר, מקצת היום ככולו. אני רואה שהוא עשה רק יום אחד, אז אני אומר, יום אחד. מה שהוא לא עשה, אתה לא יודע, יש הרבה פירושים למה שהוא לא עשה. ככה טוען הרמב"ן. אבל אתה צודק זה, שיש ראשונים שככה פרשו. זה קודם כל שאלה פרשנית שעומדת כאמור במחלוקת ראשונים גדולה. אני אומר כדברי פתיח קצת בכלל הדיון על קריאה, שלכאורה כל היחידה הזאת היא יחידה קצת מפתיעה, והיא דורשת מאיתנו התבוננות מחודשת בכל מה שלמדנו, ובוודאי להתחיל את ההתבוננות בקריאה. וזאת למה? כשאני מנסה קצת להתבונן במושג הקריאה, אני מגלה כבר בתנך שהקריאה היא לאו דווקא בהקשרים של אבלות. ואני פותח תנך, ואני אומר, אני רוצה לראות מי קורא הקריאה. קודם כל, אני ודאי מוצא אותו בקונטקסט של אבלות, המקום הכי בולט מהו? בני אהרון, עוד פעם חוזרים לפרשה הזאת, של בני אהרון שנאמר להם בגדיכם לא לא תפרומו. למדנו כבר פה יחד הגמרא בדף תדבב, שם אומרת הגמרא תדבב עמוד א' למטה, אבל חייב בקריאה וכאמר לו רחמנה לבני אהרון לא תפרומו מכלל דכולי עלמא מחייבי. וגם פה מי שקורא את הסוגיה בתדבב, מה הוא אומר לעצמו? שקריאה נמצאת בתוך רשימה של ניוגי אבלות, ופשטות זה אחד מניוגי האבל. זה מה שאדם לכאורה היה אומר. אבל מצד שני, גם בתנך וגם בסוגיות של מועד קטן, אנחנו מגלים שאבלות לכאורה היא לאו דווקא, סליחה, קריאה היא לאו דווקא של אבלות. אני שואל את עצמי דמויות מקראיות שקראו קריאה. אז רק אנשים שהם שיבת הקרובים, שאלה מזה אבל, פשיטה שלו. מרדכי שומע גזירות המן, קורא הקריאה, אין זה שום קשר לאבלות, לכאורה. אם אני צריך להגדיר בהגדרה הראשונית פשוטה, מי הם הקוראים המקראים, נקרא לזה, מי הן הדמויות שקורות ואילו נסיבות, אז התשובה היא די פשוטה. זו מהווה תגובה למה? לשמועה רעה. בדרך כלל. באים, מרדכי שומע שהמן רוצה להרוג את היהודים, הוא קורא בגדיו. מספרים לאנשים עוד שמועות רעות, כל מיני בשורות רעות, אנשים קוראים את בגדיהם, כל תגובה. אני צריך עוד לנסות להבין יותר למה זה היה האינסטינקט שלהם, מה מבטא קריאת הבגד מבחינת, למה זה הביטוי של הצער, אבל אני אומר עוד לפני שנכנסים להיבטים האלה יותר אנתרופולוגיים, כן? מנסים פשוט לראות באילו נסיבות קוראים, או מבחינה מושגית, איפה לשבץ את עולם הקריאה, הפשטות של הדברים שהוא לאו דווקא בקונטקסט של אבלות, והאמת זה גם עולה במפורש בסוגיות במועד קטן, אולי במשנה, זה מחלוקת ראשונים אדירה איך לפרש אותה, והכוונה למשנה בהמשך הפרק, שם המשנה אומרת, מי שרוצה לראות בבבלי זה חבדל עמוד ב', אין קוראים ולא חולצים ואין מעברים אלא כרובב של מת. שפה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מי שרוצה לעיין מוזמן לעיין שם בריטווה. האם מדובר פה על המועד? האם מדובר פה על בכלל, בכל אבלות? אני אסביר. לכאורה המשניות של הפרק כאן הן עוסקות באבלות במועד. ולכן יש סיבה טובה להניח שהמשנה אומרת אין קוראין אלא קרוביו של מת, הכוונה במועד. למה האחרים לא יקראו קריאה? מאיזו סיבה? כי זה מועד. אבל אם כך, מה משמע? שאם זה לא מועד, שמי קורא הקריאה? כולם? כולם קוראים קריאה. יש דעה בראשונים, גם זה מובא שם בריטווה, שהמשנה הזאת, היות ובזיקה למועד, התחלנו לדון בדיני אבלות, אז מה מביא? כבר משנה כללית שעסקת באבלות, וכאן נקבע להלכה שרק קרוביו של מת הם קוראים. אז אולי במשניות, אבל זה ודאי נמצא בגמרות, כלומר גם אם במשנה יש לנו פה שאלה חידה פרשנית, ודאי שהגמרות מתארות שאדם קורא הקריאה כשהוא נוכח בשעת יציאת נשמה של כל אדם, הוא לא קרוב שלו, כן? אדם קורא הקריאה, אומרת הברייתא המובא בחובב עמוד א' למעלה, תנו רבנן, ואילו קראין שאין מתחין, הקורא על אביו ועל אמו, על רבו של לימוד תורה, על נשיא, על אב בית דין, על שמועות רעות, על ברכת השם, על ספר תורה שנשרף וכו'. זה לכאורה, זה מפגש עם בשורה רעה, עם מציאות של רוע. בוודאי, כן, אנחנו נדבר על הדין של חכם ורבו מובהק, אולי זה דין אחר, אתה צודק. לי יש צער שהרב המיטל נפטר, אנחנו הגוש ניקים הקרים, לא קראו קריאה, כאילו אחרי זה אמרתי, למה לא? כאילו מה, איפה זה נעלם? אני לא יודע, זה מציק לי. מי קרא קריאה? אוקיי. אבל בהלוואה של הרב המיטל לא הייתה קריאה המונית של התלמידים שלו, לא היה. אני חושב שזה הייתה טעות, אבל אני עכשיו רק חוזר לפה. כלל מושגית, אני אומר, גם בתנך וגם בסוגיות, אתה מוצא אבלות, קריאה, סליחה, בדף תדבב, כחמי ניוגי אבלות, ואתה מוצא אותו ודאי בהקשר אחר לגמרי של שמועות רעות. עכשיו כאן נעלה השאלה הפשוטה שעולה היא, האם מדובר פה באמת בשני מושגים שונים, או האם מדובר במושג אחד ש... מקרין על השני, אני אסביר את זה בצורה הבאה. האם אדם שקורא על מתו קורא כניהוג אבלות, או אם הוא קורא פשוט מאיזו סיבה? שהוא שמע שמועה רע. הוא שמע שמועה רע. אתה רואה ספר תורה שנשרף לקורא הקריאה, מספרים לך שמת קרוב משפחה שלך, אתה קורא הקריאה. ובלשון אחרת, האם קריאה מהווה אחד ממיוגי האבל, או האם קריאה היא מושגית, היא אחד מהשמועות הרע הזה שמת קרוב שלך, אולי הוא בכלל לא שייך לעולם האבלות, כמובן, אתם מבינים שמה יכול להיות, ועוד נראה את זה, שאולי יש את שניהם, אולי יש שני דינים בקריאה, אולי יש קריאה כזאת וקריאה כזאת, כן, אולי יש פה מודלים שונים, אולי זה תולי מהקרוב שאתה קורא עליו, אולי זה תולי בנסיבות שאתה קורא. אני רק אעיר שיש ממרה אחת בגמרה, שנראה בהמשך הלימוד, שיש מחלוקת אדירה בין הראשונים, איך לפרש אותו. אז לכן זה לא חד משמעי, אבל בקריאה הראשונית אפשר ודאי לאמץ את מה שאני אומר, רק כדי להפגין את האפשרות המושגית הזאת, וזה בדף חבד על עמוד א', שם הגמרא מביאה ממרה של שמואל, שאומר כל קרע שאינו בישת חימום אינו קרע. ופשוטם של דברים, אני אומר בקריאה הראשונה, אומר רש"י, אני קורא את מה שיש בדפוס, בסדר? בשעת התחלת הצער, בשעת מיטה, זה ודאי לכאורה בקריאה ראשונית, מהווה אמירה שעל השמועה הרעה שמת הקרוב, אתה קורא. שתקרא אחרי 5 ימים, כאילו אין טעם, כאילו, בעיקר על מה הגמרא פה דנה, אני אסביר את ההקשר. סוגיה דנה, האם אבל שמחליף את הבגדים שלו, בוא נאמר ככה, בלי כסף שאלה של עדיין החלפת בגדים, בשבת באבלות, בשבת הרי מותר להחליף בגדים, עכשיו מוצאי שבת הוא לובש חולצה חדשה, האם הוא חייב לקרוא אותה? אז כאן יש דיון בסוגיה על כך, הסוגיה מבחינה בין אבי ואמו לבין שאר קרובים, ומה שהסוגיה אומרת, שלמה על שאר קרובים אין טעם לקרוא, כי זה לא שעת, זה לא שעת חימום. עכשיו אני שואל את עצמי, למה הקריאה המוגבלת היא שעת חימום? למה אתה לא קורא? אז אני אומר כרגע, רק כניסה לתוך הנושא. בפשוטם של דברים קל מאוד לומר, משום שאולי זה לא אחד מניוגי אבלות שנוהגים כל שיבה, אלא מדובר דווקא בתגובה לשמועה הרעה, והקריאה היא מדין שמועה רעה. עכשיו, אם ככה דברים, אנחנו נחזור פה לסוגיה בדף חף, וקודם כל אנחנו נענה פה על הערה שאתה הערת קודם גם במסותר. התלמיד הבכיר מפריז וגם התוספות ראש מביאים פה בשם הרי ודברים, בכלל לא מבינים שום דבר בגמרא הזאת. בשמועה רחוק האדם מה עושה? חולץ מנהלים. אז הוא נוהג ניוגי אבלות, נכון? אז למה לשאול אם הוא קורא, אם לא קורא? למה בכלל לשאול את זה? אני אקריא לכם את זה, זה לא בדפים שלכם, בסדר? אבל אני אקריא לכם את זה מהתוספות ראש. התוספות ראש אומר ככה, אני מקריא. ולא תיק שלך, אם כן חליצת מינה לא תיבאי, דה חליצת מינה בלא שיבה מעיקה, זה לא דמי, זה חליצת מנהל נוהג כל זין, אף על גב דליקה, חימום. אם כך נהג הנמי בשמוע רחוקה, דחשבינה ליום שמוע כיום של אבל, זה לא נהג אבילות אל אותו יום, אבל קריאה אינה נוהגת אלא בשעת חימום, דהיינו ביום ראשון ויום שמוע עליו כיום ראשון חשבין עליו, אם כן קריאה למה. הוא אומר זה בצורה הבאה, אומר הרייבד, אני אחדד את זה מיד, אחרי זה נראה שראשונים אחרים קראו את כל הסוגיה באופן אחר, אבל בוא נזרום לרגע עם פירוש אחד. אומר הרייבד, עצם העלאת השאלה, האם קוראה או אינו קוראה, אחרי שנאמר כמה שורות לפני כן בגמרא, שבשמוע רחוקה חולצים נעל, הוא כבר מלמד שהסוגיה כאן בנויה על איזה הנחה, שקריאה איננה דומה לחליצת המנעל כנהוג אבלות. אין היה ברור לסוגיה כאן, בעצם הרייבד אומר, התשתית של מי שרוצה להבין את סוגייתנו, הוא הממרה של שמואל בדף חב דלת. כך אומר הרייבד. בדף חב דלת אני לומד שקריאה היא רק בשעת חימום, בשאר ניוגי אבלות לעומת זאת, אין מגבלה דווקא לשעת חימום, אבל כן, אומר הרייבד, בעצם, בוא ננסה להבין את דבריו, הוא אומר, מחלוקת המוראים, בוא נקרא אותה, רבי חנינה, רבי מני אמר, אינו קוראה, רבי חנינה אמר, קוראה, אומר הרייבד, הם חולקים רק על קריאה, אבל אין קשר בין מחלוקתם לבין מה? לבין חליצה בנינל, ברור להם שתחלוץ בנינל. למה הם שואלים על, על קריאה? כי הם מתלבטים סביב השאלה, או הם חולקים סביב השאלה, האם אני מגדיר שמועה רחוקה כשעת חימום. ככה מסביר הרייבד, הדברים מובעים בעריכות עצומה, ביוצא תלמיד הרכייה מפריז. אני אומר רק כתרגום ראשוני, אני חוזר למה שאמרתי קודם בשם אותו יהודי, ובכלל איך להבין שמועה רחוקה, לכאורה איך שפתחנו את הסוגיה, שמועה רחוקה זה ודאי שעב שעת חימום, לא? עכשיו שמעת, לא שעת חימום. אני אומר את זה בצורה הבאה, מה שמפתיע הוא, שאם דיברנו קודם של דברי הרמב"ן, מה זה כל הדין של אבילות של שמועה רחוקה? שלא תהיה עדיף, שתגיב לשמועה. לא, זה לא להתאבל על השמועה, זה להגיב לה. לכאורה, מי הוא הכלי ההלכתי שמגיב לשמועות רעות? קריאה, ודווקא לגביו, מה הסוגיה המתלבטת? האם קוריאה או אינו קוריאה? הביאה בזה מחלוקת. כלומר, בעצם, לפי הרמב"ן אומר בצורה הבאה, אם הוא יאמץ כמובן את דברי הרייבד, שחליצת המנהל הוא משמש כאן בדבר שבאבלות רגילה משמשת מי בעצם? הקריאה. אז למה באמת הראה אולי הטרנספורמציה הזאת לפי שיטת רבי לא רבי מני לפי שיטת רבי מני, כן, תודה, כן, שאמר אינו קוריאה? כי אולי קריאה היא לא מהווה את הביטוי המתאים למה? לשמועה רחוקה, ואני אסביר למה. זה בתוך הנחה, קודם כל, וזה היה צריך לומר ברבי מני, שהמצב הנפשי של אדם בשמועה רחוקה הוא לא יום שמועה כיום קבורה. זה לא אותו מצב נפשי. יכול להיות שמה שאמרתי כמו שאולי, הוא מסביר את זה. זה לא אותו מצב נפשי. ולכן הקריאה הוא ביטוי שהוא מה? הוא חריף מדי. הוא לא תואם את האדם הזה.
אבל זה יום 30 או היום אחרי?
מיד נקרא את זה, בסדר? תמיר הערה טובה, אבל אני רק אומר במדותק מאותה שאלה. מה שבעצם אני אומר, מצד אחד מושגית, ודאי מי שבונה את כל הסוגיה כאן, את כל השקלא וטריא, שעת חימום או לא, הוא ודאי תופס את קריאה כתגובה לשמוע רעה. מצד שני, הוא טוען שכל הסוגיה צריכה ללמד סביב השאלה, האם שמועה רחוקה נחשב כשעת חימום. או בלשון אחרת, מקובל עליו שיש כלי הלכתי שנקרא תגובה לשמועות רעות, ולא להפגין את האבילות. מצד שני, השאלה האם הכלי שקיים באבילות רגילה מתאים למצב של שמועה רחוקה. כלומר, לפי הקו הזה, אני אפשר להציע, שהחליצת המנהל היא משהו מעודן יותר מאשר קריאה. עכשיו, למה קריאה עושה כזה רושם? למה קריאה זקוקה לשעת חימום? אז זה אנחנו קצת דיברתי בסוף השיעור הקודם, את זה אולי כן זוכרים, דיברנו על זה שקריאה עולה כסף. וגם תזכרו שזה לא, אין להם הרבה בגדים. יש לי דוד שהוא יהודי של פרינציפים. פעם בשנות ה-70 הוא טס באיזה חברת תעופה, ונגד מה שהוא היה רגיל בכל הטיסות שלו, הם רצו לכלול במשקל של המעלה למטוס את המטען יד. והוא מאוד התרגז, הוא אמר זה לא בסדר, והוא לא היה תקנות, והוא הוציא שטר של $10, והוא לפני עיני הפקיד, הוא קרא אותו, הוא אמר, יש מה, זה לא עניין של כסף, אני לא אכפת, אני אקרא עכשיו עוד כמה שטרות מול העיניים שלך. זה פרינציפ. והוא כל כך נבעל שהוא קרא קריאה, מיד ויתר לו. אבל זה עושה רושם, שאדם משחית רכוש. כלומר, אני חושב שקריאה, כבר אני אומר, אני חושב שזה לא רק עניין של רכוש, שהוא משחית רכוש. זה גם עניין שהוא, הבגד הוא הזהות שלך, הבגד הוא אתה, אדם שקורא את בגדיו כאילו מוחק את עצמו. אבל ודאי זה רושם, זה רושם מאוד חזק, בלשון ראשונים, נראה את זה בהמשך. הם אומרים, תדע לך שקריאה בניגוד לכל ניוגי אבלות, היא לא פעולה ניטרלית. או שהיא מצווה, או שהיא אסורה. למה היא אסורה? בל תשחית. המשנה בבקמה מתארת, אסור לאדם מה לעשות? קרוא בגדיו. להוריד נעליים זו פעולה, היא לא מזעזעת אף אחד. זה נכון, אדם הולך יחף. זה באמת, רואים משהו קרה לו. אדם לא מתגלח. משהו קרה לך, כן. אבל הקריאה, יש בה משהו מטלטל. ובעצם מה שנאמר הוא, שאם אתה במצב של שעת חימום, אז הקריאה היא התגובה שמתאימה, תואמת את מה שאתה ניצא בו. אני מביא קצת גם קצת איזה משל הלכתי, שתמש בו בהמשך קצת יותר. הרמב״ם בלכות שבת, שהוא בא להסביר את פסק הסוגיה בשבת, שהקוראה על מתו בשבת חייב. שאלה היא למה? הרי זה מקלקל, בכל המקלקלים פטורים. אומר הרמב״ם שהוא מיישבת את דעתו. אתה, אומנם אתה מקלקל את הבגד, אבל אתה מתקן, הייתי מסביר את זה בצורה הבאה, כשאדם במצב של, יש לו רגש חזק, והוא מצליח להביע אותו, אז הרגש הזה, הוא נרגע, כן? כשאדם כועס, והוא מצליח להוציא את הרגש, אז הוא כבר לא כועס. כי הכעס ביטא, דווקא מי שחונק את הרגשות שלו, זה מתגדל. יש פסק של הרמב"ם בהלכות דעות, שאולי הוא נשמע מאוד מוזר, אבל הרמב"ם אומר שלא תשנא את אחיך, כתוב בתורה, בלבביך, זה רק אם זה בלב. אבל אם אתה הולך לחבר שלך, הוא אומר לו, תשמע, אני לא סובל אותך, אני שונא אותך, אולי אני חושב שבאהבת לרחה כמוך אתה לא מקיים, לא נראה לי שחופץ חיים היה מתנהג ככה, אבל אתה לא עובר, אתה לא תשנא את אחיך בלבביך. למה? כי מה בעצם התורה אסרה, לא תשנא את אחיך בלבביך? שאתה חונק רגל של שנאה, אז מה קורה לו? הוא מתעצם ומתעצם ומתגבר, ואם אתה יודע לבטא אותו, אז לא ככה. שבעצם הרייבד קורא את תשתית הסוגיה שלנו בצורה הבאה. קריאה היא מהווה ביטוי לתגובה של אדם לשעת, לשמועה, שזה בשמועה קרובה, זה כמו יום השריפה, כמו יום הקבורה, ולכן זאת תגובה תואמת. לעומת זאת, הסוגיה מתלבטת, כרגע, אולי רק במקרה ההוא, אולי לכל שמועה רחוקה, והסוגיה אומרת, האם זו התגובה הנכונה לאדם שהוא בשמועה רחוקה? או בלשון אחרת, בניגוד למה שנאמר בתחילת השיעור הקודם, כבר עידנתי את זה, כן? שהשאלה היא, האם במוקד נמצא אתה, האם במוקד נמצא מי? אמת, הדיון בסוגיה כאן לדעת הרייבד הוא, גם כשאני מתמקד באבל ותגובתו לשמועה ורגשותיו, אני אומר, בשמועה רחוקה הוא גם לא נופל מהכיסא, הוא לא מתאבל באותו אופן. כלומר, מבחינתו, אני חוזר לדברי הרמב״ם, עשו יום שמועה קרובה כיום קבורה, לא עשו יום שמועה רחוקה כיום קבורה. זה פחות טרמה, זה פחות, התגובה היא פחות חזקה, ולכן אולי הקריאה שהיא פעולה אסורה היא לא מתאימה, ולכן מה? היא נעשית בצורה יותר עדינה, אולי די בחליצת המנהל, אולי בכלל אין קריאה, אולי פשוט, אני חוזר לרמב״ם, רק ניוגי אבלות. ולדעת הרייבד, אני חוזר, כדי להבין את הגמרא בחף, חייבים לדעת הגמרא בחף דלת. חייבים לדעת שכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע, ועל רקע זה נבין שהסוגיה כאן ברור לה שניוגי אבלות יכולים להיות, היא מתלבטת, האם זה שעת חימום? בלשון תלמיד המחיל מפריז, אני חוזר לרמב״ם שלמדנו קודם, לכן אל תופתעו שהרמב״ם יש לו אותו פסק, הוא אומר, האם אתה כמו היום הראשון של השיבה, או אם אתה כמו היום האחרון? כך הוא אומר. יום האחרון, לא שעת חימום, אתה כבר נרגעת לגמרי. כן? אלו דברי תלמיד רבי חיל מפריז, שלדעתו זו מחלוקת רבי מני ורבי חנינה. שמביאה הגמרא שקלה וטריה, בוא נקרא אותו ונראה אותו, ואז נראה מחלוקת גדולה בין הראשונים, איך לקרוא אותו בדיוק, על מה הם ידיינו. אמר לי רבי מני לרבי חנינה, בישלמה לדידי דמינה אינו קוראה, היינו דולו איקה ולו שיבה. אלא לדידך דאמרת קוראה, תחייה ולא שיבה, מי איקה? כאן כמעט במפורש, מה טוען רבי מני? אני חוזר למה שדנו קודם. מה הוא טוען? שעולם הקריאה שייך לכאורה למה? לעולם שניוגע אבלות. ופה קופץ הרייבד גם כן, עוד פעם, גם הוא בא בתמיד הרכייה מפריז. הוא אומר, הוא לא מבין שום דבר. מה, הוא לא שמע את הברייתא בדף חבב? מה, הוא לא יודע שיש אנשים שקוראים קריאה בלי שהם
אבלים?
אבלים? מה זה הטענה הזאת? שרק מי שבתוך שבעה יקרא, רק מי שיושב שבעה קוראה? לא יודע, אני יכול להביא לכם עכשיו 10 דמויות, כן? שהם קוראים קריאה ולא יושבים שבעה, ולכן עוד פעם אומר הרייבד, מה אנחנו חייבים להניח? שדברי רבי מני מוגבלים לקריאה של אבל. אינו, כרגע לא מדברים על הדין של שמועות רחוקות, מה אנחנו מנסים לברר? את הקריאה של אבלות. האם הקריאה הזאת מוגבלת למה? דווקא למסגרת של עולם שבעה. וטענת רבי מני היא שכן, או בלשון אחרת, אדם שלא יושב שבעה לא יקרא קריאה, ולכן בשמוע רחוקה, היות ואין שבעה, גם לא יהיה גם לא תהיה קריאה, כן? ג'ודי, כן.
שבעה זה שבעה או שבעה זה אבלות? כשהוא אומר אבלות על ידי קריאה בלא שבעה מה עיקר, הוא מתכוון שבעה ימים או תחילת שבעה ימים, או מתכוון,
אני חושב שהוא מתכוון אבלות.
אבלות אפילו משהו באבלות.
תראה, זה חוזר לשאלה, האם אני מגדיר את אבלות יום אחד של שמועה רחוקה כאבלות? אני טענתי קודם שלפי מיטב הבנתי זה מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. אז כל שאלתך תלויה במחלוקת ההיא, כן? כי רבי מני בעצם טוען שבשמועה רחוקה אין קריאה, כמו שרבי מני טוען. עכשיו אומרת הגמרא... מה זה?
זה יום חימום על היום חימום.
בדיוק, אומרת הגמרא, אני ממשיך, ולא? מה, במה אני צודק שהקריאה מוגבלת לאבלות? והתניה, איסי אבו עד רבי זירה, ואמרי לה, אחו עד רבי זירה, כמי דרבי זירה, מי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו בתוך שבעה קורע, לאחר שבעה אינו קורע. אז קודם כל אנחנו מגלים, וכאן גם בראשונים יש דיונים עצומים, רגע, מה קרה לשעת חימום? כן, אבל מה בעצם נאמר פה? שאדם יכול לקרוא הקריאה במהלך כל השיבה. רק מה מציינים ראשונים, שזה דיון בתוספות בחב ד', זה תמיד הולכים מפריז פה. מציינים שהדברים מסוכמים פה בתוספות ראש, ועוד ראשונים, שפה מדובר באדם שטרם קרא, כלומר הגמרא בחב ד', הרי על מה היא דיברה? אדם שקרא בשעת חימום, ואז מה השאלה של הסוגיה דנה? מחליף בגדים, האם יקרא עוד פעם? הקרע השני... הוא כבר בא בעקבות קרע שכבר נעשה קודם לכן. אבל פה בסוגייתנו מדובר, יש מחלוקת ראשונים, מי זה אדם שאין לו חלוק לקרוע? יש דעה שהוא ערום. אומרים ראש תוספות, איך זה יכול להיות? מה? בלי כלום. יש דעה שהוא שאל בגד מהחבר שלו. אבל תהיה הסבר אשר יהיה, פה מדובר באדם שעדיין לא קרה. מה אומרת הסוגיה? סליחה, הממרה הזאת של אחוד רבי זרה, כמד רבי זרה, שכל עוד שנמצאים בתוך השיבה אפשר לקרוא בלשון של תלמיד רבי חייא מפריז בשם הרייבד, שעת חימום עדיין נמשכת במהלך השיבה. אני גם אסביר את הסברה, בוא נחזור לרמב״ם שהבאתי קודם. קודם תיארתי בשם הרמב״ם את הקריאה כמיישבת את דעתו של האדם. גם השיבה במובן מסוים מה היא עושה? מיישבת דעתו של האדם, מנחמים אותו וכו'. עכשיו כאן כשבא אדם וקרא, הוא ביטא את הרגשות שלו, אבל אדם שעדיין לא ביטא, כל עוד שהוא בשיבה, הרגע שזה עדיין ממשיך לפעם בקרבו, ולכן עדיין אפשר לקרוא, אתה עדיין עכשיו מחומם. מה קורה כנראה בעקבות סיום השיבה?
ירד לך החום,
גם, אתה צודק. כלומר, החום יכול לרדת מאנטיביוטיקה, ויכול לרדת פשוט חכה כמה ימים, אני מקווה שהחום יעבור, כן? או אני אגיד אחרת, אני חמור אותך. או במילים אחרות, האדם שעבר שיבה, גם הוא, החימום נרגע לו. יש שתי דרכים להרגיע את החימום, אבל עדיין הרייבד את כל הסוגיה פה שופט בקטגוריות של שעת חימום.
אם
אפשר לקרוא
באמצע השיבה, זה מוציא את זה מרגשי לטכני.
מה זה עוד פעם?
הוא מוציא את זה מרגשי לטכני. שעת חימום זה בן אדם שמוע רע, והוא קורא, ובעצם זה הרבה לא קראנו על הרב המיטה הזה גם, כי כולנו טכניים ולא רגשיים.
זה נכון, זה נכון. אבל על זה אני מצטער. אתה צודק שרוב הקוראים המקראים, או כולם, הם קוראים לא כי כתוב בשולחן ערוך לקרוא. ולמה הם קוראים?
כי מרגיש שזה
רע. צריך, אנחנו נראה בהמשך, בגמרא בכ"ב ב', לא נספיק את זה היום. שיש שני סוגי קרע, על אבי ואמו קוראים אחרת, אתה כמעט רואה את מה שאתה אומר. השאר הקרובים, אתה עסוק בלבוא עם הסרגל והשיעור ההלכתי, ותרשו לי גם להגיד, אתה עסוק בלא לקלקל יותר מדי את החולצה שלך, שתוכל אחרי זה לתפור אותה ולתקן אותה. אבל אבא ואמא, אתה משחית את הבגד, אתה פשוט הורס אותו, שזה הרבה יותר מתאים, אם משתמש למונחים שלך, לקריאה הרגשית. כלומר, שמרדכי היהודי קרא את בגדיו, הוא קרא טפח ובדק אם זה צד ימין או צד שמאל,
הוא גם חיכה ללוויה עצמה, כן. הוא שמע וקרא.
נכון. בדיוק.
זה מעובדה שהם מחכים ללוויה, זה כבר...
זה נכון. שאלה לך שמעיקר הדין, עיקר הדין צריך לקרוא בשעת... מי שבשעת יציאת נשמה צריך לקרוא אז.
אבל זה נכון.
הם לא נותנים לקרוא לבדה.
אני יודע. אני יודע.
איך לשים השאלה הזאת?
אנחנו ניכנס אם אתם תרצו.
לא, למה עושים הלכה שעושים את זה בשעת הלוויה?
נגיע לזה, נגיע לזה. בעזרת השם, נגיע. נגיע, אבל נגיע, רק לחזור אלינו, זאב צודק ב-100%, שאנחנו הפכנו את הקריאה למעשה מצווה. יש לנו חיה הלכתית, זאת אומרת זה אחרת, זה כנראה לא מהווה עבורנו בתרבות שלנו. יש עוד דברים שבתנך זה מהווה תגובות ספונטניות של אנשים, שזה תרבותית, היה המסגרת שהמחה בגבול של צום. הם רוב האנשים המודרניים לא מתחברים לצומות, לא... שביתת רעב דווקא כן, אבל לא יודע, צום, כאילו. אבל בתנך, בן אדם שומע, יש איזה בעיה, אז מה הוא עושה? הוא צם. כבר, לא צמים שכתוב בשולחן ערוך. זה כמעט הפוך, זה. בגלל שזו תגובה אנושית, לכן מה עושים? לכן בשולחן ערוך אמר, תעשו את זה. רק מה קרה לדתיים? הם עושים את זה, כי זה כתוב בשולחן ערוך. בסדר. אבל למרות שעד היום, אני לא יודע אם קרה, אבל אם אני אצא מהבית עם חולצה מלוכלכת, יש מי שתעיר לי, כן? תציל אותי, לא, לפעמים אני לא, היא לא מצליחה. אבל בסדר, אני אשיג קצת מים. אבל בגד היום, יש בזה משהו, אי אפשר להתעלם. בכל מקרה, אם נחזור לסוגייתנו, הרייבד מציע לקרוא את כל הגמרה על רקע שעת חימום, ועדיין שעת חימום, הכוונה, קריאה הראשונה בעקבות השמיעה, בתנאי שזה טרי, שזה בתוך השיבה. ואז ממשיכה הגמרה ואומרת, אני ממשיך, אני רבי זרע בטרק, עד פה לא נגמרה הראיה, עד רבה, פה מה משמע בדיוק כמו רבי מני, שאפשר לקרוא רק בתוך שבעה, אבל צריך להמשיך. אני רבי זרע בטרק, ומה רבי זרע אומר? באמת דברים אמורים בחמישה מתי מצווה, אבל על אביו ואימו קורא והולך, וכאן נראה שמר הגמרה רצתה לפרוח את רבי מני, ופה לפחות אני אומר לכם את פירוש הרמב"ן, אחרי זה נראה פירושים אחרים, שיוד ועל אביו ועל אמו, מה אני מגלה? שאפשר לקרוא גם אחרי שבעה. מה גיליתי? שמושגית קריאה יכולה להיות גם, גם ללא שבעה. ולכן הרמב"ן לפחות טוען שהגמרה חשבה שבשבועה רחוקה, למרות שאין מסגרת של שבעה, עדיין יכול להיות שאדם יקרא, ויתרה מזאת, שהוא יקרא על מי? על כל הקרובים. על כל הקרובים הוא יקרא. כי דרך אביו ואמו, מה גיליתי? שקריאה, אם היא יכולה להתקיים, לא מסגרת של שבעה, מושגית גיליתי שהם מנותקים. על זה, לדעת הרמב"ן, ענתה הגמרא, כי תניא היא לכבוד אביו ואמו, או בלשון אחרת, הסוגיה טוענת שכל מה שנאמר שם הוא על קריאה לכבוד אביו ואמו, אבל לא על שאר קרובים. ולכן מה נאמר מושגית? שיש שני דינים של קריאה, זה כמעט לשון הרמב"ן. הרמב"ן משתמש לא בשני דינים, הוא אומר יש קריאה של חובה ויש קריאה של כבוד. אלו, זה לשונו של הרמב"ן. הוא אומר על הורים אתה קורא מה שנקרא קריאה של כבוד, ולכן על הורים איך אתה קורא? גם ללא שיבה, ולכן על הורים לדעת הרמב"ן, אני חוזר למה שדברנו קודם, תהיה קריאה גם בשמועה רחוקה, זו דעת הרמב"ן, שגם בשמועה רחוקה יש קריאה. לעומת זאת, בשאר קרובים, שיש מה שנקרא קריאה של חובה, שמה, כמו שבברייתא הוא, בממרה של רבי זרע, סליחה, לא בברייתא, הוא מוגבל דווקא בתוך ימי השבעה, גם בשבועה רחוקה, אם כך, לא תהיה קריאה. כן? מה זה השני דיני הקריאה האלה? אפשר להשתמש מי שרוצה בתבנית שזאב הציע לנו פה. שהקריאה של חובה זה הפעולה הלכתית שאדם עושה אותו כשהוא בודק ככה במסרגל, אם הוא עושה את הטפח וכו'. ומה זאת על הורים, איזה מין קריאה? זאת יותר דומה לקריאה הרגשית. מה זה, את הרגשות שלך אתה כולל מסגרות הלכתיות? הרמב"ן האמת מדבר קצת אחרת. מה שנראה מלשון הרמב"ן, ומי שכתב על זה בצורה יותר בהירה ויותר חדה זה הריטב"א. אבל זה ברור שזה פיתוח של היסוד שנמצא ברמב"ן. הרמב"ן אומר, לא יעלה על הדעת שבן אדם ישמע שההורים שלו מתו, ומה הוא יעשה? הוא לא יקרא את הבגדים, זה לא יכול להיות, כן? זה לא יכול להיות, כן? האם יכול להיות שאדם ישמע שאחותו מתה ולא יקרא את החולצה שלו? אז פה אנחנו חוזרים הרבה לדברים שדיברנו קודם. שבעצם הרמב"ן כנראה קולט שכל דין שמועה רחוקה מהו? דין של תגובה לשמועה רעה. והתגובה על מות הורים היא תגובה אחרת מאשר השאר הקרובים. זה יכול להיות גם מסיבות רגשיות, זה יכול להיות גם מסיבות אולי לא רגשיות, אלא סיבות, המילה לכבוד אבי ואמו מכניס בתוכה איזה רמז לאיזה מצווה. של כיבוד הורים. וגם פה אפשר להכניס, אני יכול להגיד, אני לא פסיכולוג גדול, וכל מה שאני אומר אפשר לחלוק. אבל כן אני יכול להגיד שגם כשאתה דור אחרי ההורים שלך, זה כאילו נראה לך רחוק, כשההורים נפגעים, אתה אומר לעצמך, אתה הבא בתור. זה מה שאתה אומר לעצמך. כשמת מישהו אחר לא כדרך הטבע, גם אם הוא קרוב שלך, אתה לא הבא בתור, כי גם הוא מת בצורה לא טבעית. כלומר, באיזשהו מקום, ההורים, אנחנו באים בתור, טוב, מקווים שזה יקרה עוד 30 שנה, 30 שנה אחריהם, כן? מרחק על הדור, שזה מה שיקרה, כן? אני זוכרת, אמא שלי מתארת לי, כשהגיעה לגיל שאמא שלה מתה, היא מתה מפחד באותה שנה. וגם היא צריכה למות באותה שנה. אמא שלה נפטרה בגיל 62. אז גם היא, ברוך השם, שתאריך ימי, בת 78. אבל זה עם הורים עובר הדבר הזה. זה לא עובר עם... אני לא יודע, מישהו, אח שלו עומד בגיל צעיר חלילה, אם הוא באותו גיל, הוא אומר, עכשיו גם אני צריך. אני חושב ש... כמובן, כל הבריאות שוות, אבל נשמע לי סביר שזה לא ככה, כן? כלומר, אתה יכול גם להכניס פה עניינים ערכיים, שהם הורים, זה השורש שלו, אתה באת מההורים שלך, לא באת מהאחים שלך. אז יכול להיות באיזה מקום שאדם רוצה, אבל בעצם הרמב"ן מתאר, יש מה שנקרא קריאה של חוב, סליחה, מה אתה אומר?
שדאי
אמורי,
עברתי גיל שאחותי
נפטרה,
וכן, אמרתי, את הגיל הזה כבר עברתי.
כן, אמרת, אוקיי, מה שאני אומר לא נכון, אולי אתה לא שייך לבריאות האלה. לא, אני לא אומר שזה נכון על כולם, אין דבר כזה. זה נראה לי שזה לא דבר מופרך, זה מה שאני אגיד, כן? לא נראה לי מופרך, אבל... מה שלא יהיה הדבר, פה נפתחת חזית שאנחנו עוד נלמד אותה, והיא השוני על האבילות על הורים, לעומת אבילות על שאר הקרובים, ותדעו לכם שבעולם הקריאה זה המקום הכי בולט. הקריאה על הורים היא קריאה אחרת מאשר על שאר קרובי המשפחה. וכאן, לפחות מבחינה מושגית, הרמב"ן מדבר על קריאה של חובה מול קריאה של כבוד, אני מסכם, תבנית אחת אפשרית, פה אתה קורא כי צריך. על הורים אתה קורא כמו שדוד המלך קורא כשהוא שומע דברים רעים, ולכן, הקריאה על קרובי המשפחה, אני מצמצם אותו לאיזה סד של עולם ההנהגות ההלכתיות של אבילות. אני אומר אחרת, נחזור לרמב"ן שלמדנו אותו בתחילת הדברים. זו תגובה חריפה מדי בשמועה רחוקה בשביל מי שלא אבא ואמא שלך. זו לא התגובה הנכונה, בשבילם תוריד את הנעליים. לעומת זאת, על ההורים שלך, זו תמיד התגובה. כן, בשון הריטווה, הריטווה מתבטא, היה לדעת שבן אדם שומע שההורים שלו מתו והוא חס על החולצה שלו, כן, סליחה, זה לא עברית שלו, אבל זה כמעט מה שכתוב, יכול להיות דבר כזה, אבל אני אחרת, אין דבר כזה תגובה שזה חריף מדי לשמוע על מות הורים. זו התגובה, זו התגובה הספונטנית, הטבעית, כן.
אבל עכשיו, אני חושבת שיש שני דברים במה שאתה מדבר, יש דבר אחד שזה מופנם אליך, וזה החלק המקשי, כאילו, משהו קורה לך, כאילו, ההורים שלך נפטרו, ואתה עושה את זה מכיוון שרגשית, אתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו שהוא, יש לך תגובה חייפה. מצד שני, יש את הסיפור הזה של כיבור ההורים, שזה לא רגשי, זה לא הרגשות שלך, זה כאילו החיוב שלך מול ההורים שלך.
נכון.
וזה מדבר יותר על ההורים, כאילו...
אני מסכים. כלומר, יכול להיות שזה לא עניין רגשי, יכול להיות שזה עניין של כבוד. שאדם צריך כלפי הוריו... לנהוג, גם אם זה כדרך העולם, וגם אם זה מתו בגיל 120 וכו', כן? עדיין, האבילות אליהם היא לא באה לבטא את אור. זו בכלל שאלה שצפה פה כמה פעמים. האם באמת עולם האבילות בא להכיל את הרגשות שלנו, או שאולי הוא בא לבטא תפיסות עולם וערכים? אולי הוא לא מבטא את הרגשות, כן? זאת אומרת, זה חלק מהדיון פה. ואם אני אומר כבוד להורים, כבוד לידיעה שמשם באנו, או אם אני אומר, זה פתיל החיים, כן, איך אמר לי אדם שההורים שלו, אבא שלו נפטר השנה, הוא אומר, החיים לפני ואחרי זה, לחיות בעולם בלי אבא, זה עולם אחר. העולם נקרא, כך הוא התבטא, העולם קרוע מבחינתי. אז אני קורא, זה יכול להיות בכל מיני זוויות. אני רק מסכם שבקריאה של הרייבד של הסוגיה, בעיקר בהתחברות לדברי הרמב"ן, כלומר אם מבחינה מושגית אנחנו מאמצים את הקו, כרגע הולכים הקו של הרמב"ן, ששמועה רחוקה זה להגיב לשמועה, אנחנו רואים גם קריאה זה להגיב לשמועה, בעצם הקריאה של כל הסוגיה הולכת בכיוון הזה. פה יש סוגיה שעוסקת בתגובה לשמועה הרעה, והיא דנה מהי התגובה התואמת, ומה שלדעת הרמב"ן לפחות למסקנתה עולה, שכל הדנים לשמוע קרובה, התגובה הנכונה של כל, כולם על כל הקרובים זה קריאה, כשאני מגיע לעולם של השמועה הרחוקה, הקריאה היא תגובה חריפה מדי, אין פה שעת חימום, אז לכן היא לא התגובה שתואמת אבילות על שאר הקרובים, אבל על ההורים, זו התגובה הראויה, ולכן בשמוע רחוקה היא נוהגת קריאה על הורים, גם לאחר, סליחה, גם על הורים יש בשמוע רחוקה קריאה. הרייבד עצמו דרך אגב חולק על הרמב"ן, כלומר לפני הרמב"ן, כן? והרייבד כשיטת בעלי התוספות סבור שבשמוע רחוקה אדם לא קורא בכלל, גם לא על הורים. הרייבד עצמו לצורך כך הוא חייב לקרוא אחרת כמובן את כל הסוגיה. הרמב"ן בתורת האדם מביא את הדברים במלואם, מביא את דברי הרייבד, והכיוון הכללי שעולה בדברי הרייבד שם הוא שהסוגיה מראש הגבילה את שאלתה לדעתו רק לאבי ואמו. מראש היא לא שאלה על השאר הקרובים, ולכן כשהסוגיה הביאה את דברי רבי זרע, אני רבי זרע בתרי, אבי ואמו, מה היא סברה באותו שלב? שכמו של ההורים אתה קורא אחרי שבעה, ככה גם תקרא להורים בשמועה רחוקה. ומה הייתה התשובה שלו? כי תניה היא לכבוד אבי ואמו. מה הכוונה? שכבוד אבי ואמו מוגבל למה? לשמועה קרובה, ל-30 יום. אבל על אבי ועל אמו לאחר 30 יום לא נאמר הדין הזה. כן, כשאמר הרייבד בונה את זה, בוא רק אני אפנה וזה יחבר אותנו לקראת פעם הבאה. הרייבד בעיקר קושר את זה לגמרא בחב ב'. כדי להבין את מה שאנחנו לומדים, קודם ראינו שחב ד' זה סוג של סוגיית רקע. אז גם בחב ב' יש סוגיית רקע, והיא הסוגיה המרכזית שמבחינה בין אבילות על הורים לבין אבילות על שאר קרובים. היא מביאה הבדל לגבי אורך זמן האבילות, 30 או י"ב חודש וכו'. ובתוך זה מביאה כ10 הבדלים בעולם הקריאה. אנחנו עוד נעסוק בזה בעזרת השם. בשלב זה רק נאמר שהסוגיה בנויה בה בלשון הזאת. על כל המתים כך, על אביו ועל אמו כך, כן? אז יש פה, זה מופיע כאחרי שליש העמוד, אמצע העמוד. על כל המתים כולם קורא הטפח, על אביו ועל אמו עד שיגלה את ליבו, נדלג קצת. על כל המתים כולם, אפילו לבוש 10 חלוקים, אינו קורא אל העליון. על אביו ועל אמו, קורא את כולן, בפיקוסותו אינה מעכבת, אני מדלג עוד קצת, על כל המתים, כולן, רצה מבדיל כמי שפה שלו, רצה, אינה מבדיל, אביו ואמו מבדיל, יש פה רשימה ארוכה בלי נדר בשיעור הבא. מה שנביא כרגע, הרייבד נתפס רק לאחד מההבדלים, וההבדל הזה נוגע לשאלה, האם אפשר לשלול ולאחות את הקרע. כן, מה הכוונה לשלול ולאחות? לשלול זה, הייתי אומר בלשון ימינו, עושים סיכת ביטחון, אתה קורא את החולצה, אבל רוצה זמנית לעשות איזה אלתור שתוכל ללכת עם החולצה הזאת. לאחות זה ממש לתפור. כן, ומה שהסוגיה אומרת, אני קורא גם כל הלמדנות לדבר בשבוע הבא. על כל המתים כולם שולל לאחר שבעה ומאחל לאחר 30. על אביו ועל אמו שולל לאחר למד ואינו מאחל לעולם. שבא הרייבד כפי שמצוטט שם ברמב"ן בתורת האדם, ואומר, אדם יכול לקרוא הקריאה כל עוד שהוא ניצב בתקופה שאסור לו לשלול. בדיוק. כל עוד שהוא ניצב בתקופה שאסור לו לשלול, הוא יכול לקרוא הקריאה, ולכן אומר הרייבד, על שאר הקרובים היות ושולל לאחר שבעה, אפשר לקרוא רק במהלך השבעה. זה מה שנאמר בדברים שאמרו לפני רבי זרע. לעומת זאת, שהגמרא אומרת, כי תניה היא לכבוד אבי ואמו, היא רומזת, אומר הרייבד, לדין של שלילה. כמו שלכבוד אבי ואמו, אדם, מעריכים לו את פרק הזמן, שאדם לא יכול לשלול, ואומרים, זה ל-30 יום, אומר הרייבד, לכן אתה יכול לקרוא על אבי ועל אמו כל 30 יום. אבל היות ולאחר 30 יום אדם שולל על אביו ועל אמו, לכן אומר הרייבד, אתה גם לא קורא, ולכן בשמועה רחוקה אדם לא קורא גם על הוריו. אני רואה את ההתנגדויות פה.
יש בזה היגיון?
כן, יש בזה היגיון. אנחנו צריכים להסביר רק מה זה הדין של למה אדם לא יכול לשלול. אני אומר, גם זה נצטרך, והרשעה אומרת שעדיף לעסוק בזה בהרחבה יותר בשבוע הבא, אבל כן, בוא נאמר, זה בסיס ראשוני לקראת שבוע הבא. לכאורה הדין של אסור לשלול, בעצם מעמיד אותנו על כך, שבעולם הקריאה יש להלכה שני דינים, הייתי אומר. תיקחו את מרדכי לרגע. מרדכי היהודי קורא את בגדיו, ואז מה אסתר רוצה? שולחת לו בגדים, ואומר לו תחליף אותם. דבר אחד ברור, ושק ואפר, שילבש בגדים. כלומר, מרדכי היהודי הוא גם קורא, וגם אחרי זה מה הוא ממשיך לעשות? ללכת בלי בגדיו, זה מה שהוא עושה, אין בגדים. אני אומר את זה בצורה הבאה, אפשר להגיד את זה בשלוש צורות. קודם כל, דינים ברורים, זאב דיבר קודם על קריאה של חובה במונח של פעולת מצווה, יש כל מיני הלכות שמגדירות איך קוראים. ודאי שקריאה היא מייסה מצווה, אני אומר אחרת, אני חוזר לדוד שלי בשדה תעופה, פעולת הקריאה עצמה עושה רושם. מייסה הקריאה בעצמו הוא בעל משמעות. אבל אחרי זה אנחנו הולכים לדבר על שני דינים נוספים. דין אחד הוא דין בבגד, שהבגד ממשיך להיות בגד קרוע, כי עצם העובדה שהקרע נמשך ולא מתקנים, ממשיך גם להביע משהו על, של, ביחס לעולם האבל. והדבר השני הוא, אולי גם אפילו זה דין באבל עצמו, שהאבל צריך ללכת עם הקרע. אני חוזר לגמרא בכף ד', האם האבל צריך לקרוע עוד פעם? בין היתר, מה השאלה שמתעוררת שם? איך האבל לבוש בתקופה הזאת, כן? עכשיו אני אתן לכם רק משל. נזכרתי קודם את הדין של קראים שאינם מאחים לעולם, שקוראים לא בהקשר של אבלות. למוחרת בבוקר אתה יכול לשלול. למה אתה יכול לשלול את זה מוחרת בבוקר? כי שם הדין הוא בעיקר מה? מה זה הקריאה? זה בעיקר הדין. אדם ששמע, ראה ספר תורה שניסה, הוא מביע משהו בעצם הקריאה. עכשיו הוא צריך ללכת חודשיים עם בגדים קוראים? לא, הוא לא מתאבל. כלומר, אם כבר אנחנו התלבטנו בתחילת הדברים, האם אתה קורא כתגובה לשמועה רעה, האם אתה קורא כמה? כניהוג אבלות, יכול להיות שמה צריך להבדיל או לבחון? את פעולת הקריאה מול מה? מול הלבישת הבגד, בדיוק, כן? עכשיו, אני אומר, בכל זה בעזרת השם בשבוע הבא, אני מציע שניכנס לגמרא בכ"ב יותר, אבל אחרי שנגמור את כ"ף. רק אני אומר שיטת הרייבד, כל עוד שאתה לא יכול לשלול את הקרע, מה שבעצם נאמר הוא שאתה עושה פעולת קריאה והפעולה הזאת מתמשכת, או הבגד ממשיך להיות קרוע במהלך כל התקופה הזאת. ולכן, כל עוד שהבגד צריך להמשיך להיות קרוע, יש טעם מה לעשות?
לקרוע.
אבל אם הגיע הזמן שגם מי שקרא, מה אומרים לו? אתה לא צריך הקרע נראה, נכון? שלשלול זה לא מתקן את הבגד, אני בסדר, זה רק סיכת ביטחון. אבל בעצם, כשההלכה משחררת ואומרת, אתה יכול להפסיק, אתה יכול לצאת מההליכה בקרעים, אז כבר אין טעם לקרוע. עכשיו דרך אגב, זו גם דעת הרמב״ם. הרמב״ם אומנם חולק על הרייבד בכמה דברים, אבל הרמב״ם בפרק ז' פוסק במפורש, הקראתי בתחילת השיעור, הרמב״ם פוסק במפורש, שאין קריאה בשמועה רחוקה, בפשט דברי הרמב״ם גם לא באבי ואמו. הוא כותב, לא קוראים בשמועה רחוקה, הוא לא כותב על אבי ואמו תקרא. והרמב״ם אומר, כל דין הקריאה הוא 30 יום. יש לנו מחלוקת בראשונים, בגאונים, האם על אבי ועל אמו, עד מתי זה נמשך. אז לדעת הרייבד והרמב״ם 30 יום, שזה קשור כנראה לשלילה. לדעת הבהג זה נוהג, כל 12 חודש, וכאן רואים למדנית מודל שדיברנו עליו בשמועה קרובה. אינו, כל עוד שמה, שאתה נוהג עליהם ניוגי אבלות, אז תקרא, שזה בעצם אומר, הייתי אומר, שרואים את הקריאה להורים כסוג של ניהוג אבלות, והרמב"ן עצמו חס בדעה שזה לעולם, והוא גם טוען שכך נאמר בירושלמי, זה ירושלמי שראינו קודם, כמו לא ראינו קודם, ראינו עד הירושלמי הזה, שם הירושלמי כותב, אני מקריא, אמר לרבי מנה, ויש קריאה בלא עיבול, שכן על אביו ועל אמו אפילו לאחר כמה חייב לקרוא. הריטווה, כשהוא מצטט את הירושלמי, גורס בירושלמי כמה שנים. והם אומרים, זה לא מוגבל, לא עולמים, תקרא להורים שלך, מי שיש פעם ראשונה שמע את זה. אז זו המחלוקת, אבל אני מסכם את מה שנאמר עד פה, ואז אגיד משהו קצר פרשת שבוע, אוקיי? מה שעסקנו היום בשיעור זה בדברים הבאים. ראשית, הצבעתי על מחלוקת רמב"ם ורמב"ן, איך להבין את כל דין שמועה רחוקה. האם זה תגובה לשמועה הרעה שנעשה דרך ניהוג אבלות, או האם זה לנהוג אבלות את היום האחרון של השבעה ויום האחרון של השלושים, זו דעת הרמב"ם. שנית, ראינו את התשתית של כל סוגיית קריאה, של לכאורה, קודם כל הייתה פה שאלה, אין קריאה, אין ניהוג אבלות, אין קריאה, אין תגובה. עכשיו, ראינו את קריאת הרי ואת הסוגיה בחף, שבנה את הכל על הגמרא בחף ד', ששעת חימום, כלומר, לכאורה קריאה מתוארת כתגובה לשמועה רעה, ואז בצירוף דברי הרמב"ן, הסוגיה בעצם מנסה להבין מהו מקומו של האבל בעולם השמועה הרחוקה, ומהי התגובה התואמת. עכשיו כאן נחלקו הרמב"ן והרייבד, האם למסקנת הסוגיה הוא יקרא קריאה על אביו ועל אמו, או האם הוא לא יקרא. בסדר? בפעם הבאה, מה נשאר לנו לראות? אני רוצה לראות, יש הסבר נוסף לסוגיה שלנו בריטווה, והסבר נוסף ברמב"ם, שהם מבינים לגמרי אחרת את שעת חימום מאשר דברי הרייבד. זה כנראה אם כך גם תפיסות שונות של קריאה, והיחס בין הקריאה של אבלות לקריאה של שמועה רעה, וכדי להבין את הרמב"ם חייבים ללמוד את הגמרא בחף ב'. לכן ההצעה שלי, לנצל את ההזדמנות שקריאה עלתה פה, ולנסות לראות את הסוגיות של קריאה, שזה בעיקר להשלים את הסוגיה פה. זה הגמרא בחף ב', זה הגמרא בחף ד', ואחרי זה סוגיה ארוכה מאוד, הגמרא בחביו. בסדר, נגמור את זה, אז נחזור לסוגיה הבאה. טוב, משהו קצר, פרשת שבוע, אני רוצה לשתף בדברים שמאוד מצים חן בעיניי, בנציב על הפרשה. וזה מגיע לעבדים. בגלל הזמן אני לא אגיד לכם כל מה שהוא אומר על עבדים, אז מי שזה מוצא חן בעיניו, שידע שהנציב אומר עוד דברים ושילך לעיין בעמק דבר. אני רוצה ברשותכם רק לעסוק בהערה שלו על בדי אהרון. העבדים בפרשה שלנו מובאים ביחס לכמה מהכלים, לא כולם, כמה מהכלים. הבולט שבהם זה אהרון, שהפרשה גם התורה מציינת במפורש את עשיית הטבעות, את עשיית הבדים ואת הבאת הבדים בטבעות, והיא גם אוסרת לא יסורו ממנו. וכאן הנציב שם לב שבהמשך הפרשיות בשמות למד זין ומם יש סתירה בין הפרשיות מי הביא את הבדים בטבעות. מצד אחד שמות למד זין, נאמר במפורש שבצלאל הביא את הבדים בטבעות. אני מקריב, היעס בצלאל את הארון, עצי שיטים, ואז מתואר, ויצפהו ויצוק לו, זה כל הזמן בצלאל. ונאמר, ויעס בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב, והבא את הבדים בטבעות, על צלות הארון, עשה את הארון. אני מפורש בפסוק, שהבצלאל הוא זה שהביא את הבדים בטבעות. מצד שני, הולכים לפרק מם, ושם יש תיאור איך משה מקים את המשכן. ושם נאמר, ויקה משה את המשכן, ומפה הוא הנושא, ויתן את אדנה, ויישם את קרשה, ומה נאמר? ויקח, זה הכל משה, ויתן את העידות על הארון, ויישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפור את הארון מלמעלה. נאמר פה מפורש, שמשה שם את הבדים. ועל זה הנציב בראשית הדברים, הוא משתעשע ברעיון, שהיו שני סטים של בדים. היה סט אחד נמוך וסט אחד גבוה, הוא מניח כהנחה יסוד שבדים כשיסעו את הארון חייבים להיות יותר נמוכים כמו האלונקה. החייל ששוכב על האלונקה הוא מעל אלה שנושאים אותו. לא... ואילו הבדים של משה הם היו בדים בגובה אחר. הנציב יודע שזה לא תיאור ריאלי, שהיה ארון עם שני סטים של בדים, הוא גם יודע שחזל ודאי לא תיארו כך, וכן הוא נזקק לכלי שעוד לא היה קיים לגמרי בימיו, אבל הוא ידע לומר אותו, שאומנם היה סט אחד של בדים, אבל היה לו שני דינים, או היו לו שתי משמעויות. הוא נאמר את זה בצורה הבאה, זה גם נוגע במקצת, ואני לא אגע בזה עכשיו בגלל הזמן, גם בכלל היחס במשה ובצלאל בהקמת המשכן. מה שהנציב אומר, מצד אחד יש צד פונקציונלי לבדים, יש פה כלי שצריך לקחת אותו ממקום למקום. כל מי שלא מבין את הפרובלמטיקה של המסע הזה, שיקשיב להפטרה בשבת הקרובה, כן, אם הוא זה. לא, לא שבת, זה השבת הקרובה?
שמיני.
שמיני. שמיני, סליחה. זה לא דבר פשוט, פונקציונלי, צריך לחשוב איך נושאים את הארון. הוא אומר, לפונקציונליות אחראי... זה נכון, אבל הפונקציונליות אחראי בצלל. בצלל הוא נגר, בצלל הוא צורף, בצלל הביא את הבדים, הכוונה הוא יצר כלי שפונקציונלית הוא בר מסע. אבל אומר הנציב, כל מי שמעין בסוגיות ביום היודע, שהבדים הם גם מהווים מערכת סמלית. המטרת הבדים הם לא רק כדי שיהיה אפשר לשאת. אלא הם בעצמם חלק מהמערך הסימבולי של הכלים. אני אומר את זה בנציב שאמרתי שאני לא אתאר אותו. הנציב רוצה להבחין באותו מקום בין בדי אהרון ובדי המזבח החיצון לבין בדי שאר הכלים, הרקע הבדלים בפסוקים, ושם הוא אומר גם דברים דומים. בכלים האחרים זה הכל פונקציונלי, הוא אפילו טוען שאפשר להוציא את הבדים. לפני שאתם עושים, תשים אותם ותיקח. לעומת זאת, האהרון והמזבח החיצון, תנאי זה חלק מהכלי. הוא חלק מהמערכת הסמלית, למשל, בארון, הסוגיה ביום המתארת, איך הבדים בלטו בתוך הפרוכת כשני דדי אישה. כלומר, זה היווה גם מערכת סמלית לאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הנציב אומר, הכניס את התוכן הסמלי לתוך הבדים, זה עשה משה רבינו, הטענה היא שבצלאל שם את הבדים בצורה פונקציונלית, ומשה העריך אותם, הזיז אותם. אבל מה שכן, ההיבט העקרוני שהנציב נותן בקריאת הפרשה שלו, היא נוגעת גם לשאלה איך לדורות קוראים פרשיות שהן מתארות משהו שהיה לשעה. בעצם מה המסרים של הפרשיות האלה? זה לתת הדעת לכך שהפרשיות האלה עמוסות במערכות סמליות. והסמלים האלה נמשכים. ועיקר הסמל שהוא מתאר שם בנוגע לארון דווקא את הבדים, זה לא רק את הסמליות הזאת של האהבה, אלא בעיקר שהתורה, יש בתוכה כוח שהוא ניסה לדורות. התורה ניתנה בקשר מסוים, לדור מסוים, במילים מסוימות, וזה שלא יסורו ממנו יש בדים, אומר שיש פה דבר שהוא תמון באופן אינטגרלי בתוך התורה, שהוא היכולת של התורה לעבור מחברה לחברה, מדור לדור, ממציאות למציאות, במקום אחר, בספר דברים, על הפסוק של בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, הנציב אומר את הדימוי המתבקש, מי הוא בעצם הכוח הזה שנושא את התורה לדורות? זה התורה שבעל פה. והוא מדבר שם על הלוחות כתורה שבכתב, שעטופות בתורה שבעל פה, שמסומלות על ידי עבדים, שזה הכוח, השותפות בין הקדוש ברוך הוא לבין חכמי ישראל, שהם אלה שמעבירים את התורה מדור לדור. אלא טוב.